לכולם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם ללמוד לחיות את הגאולה, לנסות להבין מה קורה בדור הגאולה. חלק מהפסקאות הן דומות ברב חרל"פ, כיוון שהוא כל פעם מדבר על אותו נושא גם הרבה פעמים מכיוונים שונים. אבל אם הרב חרל"פ חוזר על פסקאות מסוימות ומדגיש אותן, אז גם אנחנו נצעד בדרכו שלו, ונלמד על דברים מאוד מאוד חשובים שלעניות דעתי הם רלוונטיים מאוד בדור שלנו. הפסקה נקראת חבלי משיח בפרק שנקרא בעקבתא דמשיחא במעייני הישועה, בפרק כ"ג. אומר הרב, עניין ריבוי, יש פה עוד דפים מי שהגיע וצריך, יש אצל החבר'ה פה, עניין ריבוי האיסורים של חבלי משיח. יש בתקופת הגאולה, מאז שעם ישראל חוזר לארצו, וככל שמתקרבים יותר לביאת המשיח ובניין בית המקדש, יש יותר ויותר איסורים. יש יותר ויותר קשיים. הקשיים האלה יכולים להיות קשיים מלחמתיים, אנחנו צריכים ללחם מול כמה וכמה מדינות שמבקשות כל הזמן לגדע את הקדושה מעם ישראל, לפגוע ביהודים, וכל יהודי הוא קודש קודשים. זה יכול להיות קושי אחד. קושי אחר יכול להיות קושי של צמאון אל הקודש מבלי מענה. זה גם חבלי משיח. קושי אחר יכול להיות התגברות של אומות העולם בניסיון להחטיא את עם ישראל. בשיא התוקף, מה שהיה, אבל הרבה פחות בשנים קודמות. זה גם חבלי משיח. יש המון 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 מושגים של חבלים, של קשיים. ודוד המלך אומר שהוא סבל בחיים שלו הרבה. אבל תמיד הוא אמר שהחבלים, איך הם נפלו עליו ואיך הם נפלו לי? בנעימים. חבלים נפלו לי בנעימים זה שינוי תפיסתי של הדור של הגאולה, של דוד המלך. דוד המלך, אולי אצל הפרט כן, אבל אצל האומה פחות, יש חבלים אבל הם לא בנעימים. אומרים לך, אתה לא עולה לארץ ישראל ואתה מבקש לעלות בכוח. רגע, יש עכשיו חבלים. יש גזירה, עונשים, קשיים, בסדר? כמו חבלי לידה, בסדר? המזגנים יש להם ברוגז איתנו היום?
זה לא בנעימים.
זה לא בנעימים? צריך להבין מה זה, בדור הגאולה דורשים מזגן, פעם זה לא היה נצרך. חסר משהו ברוח, אז אתה צריך כל הזמן... טוב, בקיצור, אז מה? בקיצור, רבותיי, אז יש הרבה חבלים. ודוד המלך אומר, זה בנעימים, כי בדור הגאולה, שבעצם זה מקביל לכל חייו של דוד המלך, בדור הגאולה צריך להגיע למצב שכל עם ישראל הוא דוד המלך. אני אתחיל את המהלך ואז, בסדר? דקה. בדור הגאולה צריך להבין שעם ישראל הוא דוד המלך, ונדרש מכל יהודי ויהודי להגיע לאותן מדרגות עילאיות גדולות של דוד המלך, ולפעול על פיו. ויאשימו אותו. יאשימו אותו שהוא מסתכל על בת שבע. הוא יודע שהוא לא חיפש אף אחת. יאשימו אותו שהוא דור כזה שמחפש להסתכל. והוא יודע שבפנים שלו הוא כל כולו קודש. יאשימו אותו שהוא רק רוצה לתפוס את המלכות. הוא יודע שלהפך, הוא רוצה לשמור על המלכות, הוא רוצה לשמור על שאול המלך. כל הזמן יאשימו אותו. והוא אומר, דמיתי לי כעת מדבר, הייתי כחוס חרבות. הייתי דומה לכעת המדבר. מה זה דומה לכעת המדבר? אומר בנפש החיים, שהוא נותן דוגמאות, מה הכוונה, הוא מנסה להסביר לנו מה הכוונה צלם אלוקים. אדם צריך לחיות בצלם אלוקים. אז מה זה צלם אלוקים? מה, יש לאדם צלם אלוקים? התשובה היא כן. מה, אני אלוקים? התשובה היא לא. אז איך זה מסתדר? איך יש לי צלם אלוקים ואני לא אלוקים? כי הכוונה היא בעצם שאני מבקש מדמות לקדוש ברוך הוא. כמו שדוד המלך בא ואומר, זו הדוגמה שנפש החיים מביא, דמיתי לי כעת מדבר, הייתי דומה לעוף המדבר. מה נראה לכם, היה דומה לעוף? לא, הכוונה היא בעצם, המציאות שהייתה לקעת המדבר, של שיממון, של קשיים, של איסורים, בודד. דמיתי לקעת מדבר, הייתי דומה לאותה מציאות של קעת המדבר. כשמבקשים לך לחיות בצלם אלוקים, כן? כי בצלם אלוקים, הכוונה תהיה דומה לקדוש ברוך הוא. תנסה להידמות אליו. מהו רחום, אופתה יהיה רחום, וכן הזו הדרך. זה הכוונה. אז דוד המלך מתאר את החיים שלו בקשיים בלתי נתפסים. כל היום חרפוני אויביי, מעול עליי בי נשבעו. כי אפר כלחם אכלתי, בשיקויי בבכי נסחתי. קולטים איזה מילים? מה זה? כי אפר כלחם אכלתי. המאכל שלי היה כמו, זה האפר. כמו שבן אדם אוכל לחם. הייתי קטן, זה היה לכם סיפור. אני אומר לכם הרבה פסוקים מספר תהילים. אבא שלי צדיק, אתם לא יודעים איך אני אוהב אותו. אבל באמת, אבל אני מעריך אותו מאוד. אנחנו ככה, כשנדבר אתכם לפני, לא יודע, 35 שנה בערך, אז ככה כמשפחה התחזקנו. ואני עוד ילד קטן, ולא יודע את המשמעות של מה זה להתחזק, מה זה לא להתחזק. תמיד היינו דתיים, אבל יש מושג כזה שאתה קצת מעתיק את עצמך טיפה יותר בהקפדה על מצוות ודברים כאלה, ותמיד אנחנו צריכים להיות בעלי תשובה. אז שפחה ספרדית, מתוקה, כשהיא מתחזקת, אז היא לא יודעת, כאילו, כולם ככה, אבל אני אומר, זה נפוץ מאוד איך אתה מתחזק? אתה רואה את מה אבא עשה, מה סבא עשה, ואז אתה כאילו גם, אתה מחכה את זה, כי אתה לא יודע כל כך. אני זוכר שאבא שלי, שבדל לחיים טובים וארוכים, שאני כל כך מעריך אותו על זה, הוא היה לוקח אותנו, ושוב, תמיד היה צדיק, תמיד היה זה, התחזקו טיפה יותר. אז הוא היה לוקח אותנו לתפילות של מנחה וערבית, איתו ביחד. ואני ילד, אני בן 8, 9, בקושי יודע קרוא וכתוב. והוא היה, אמרנו, בן מנחה לערבית, חבל על הזמן. תקראו תהילים. משפחה הספרדית המתוקה. אז אני כל יום הייתי צריך לקרוא את התהילים של אותו יום. עכשיו תגידו, זה לא נמשך שבוע. זה נמשך בערך 3 שנים, שכל יום הייתי צריך לקרוא את התהילים של אותו יום. אז אני זוכר את הספר תהילים בעל פה. אבל לא בגלל שאני איזה חכם, אתה חוזר על זה כל הזמן, אז אתה זוכר את זה ככה. הרבה פעמים אני מביא ציטוטים של תהילים, וזה בא לי ככה, אבל זה מאבא. צריך להכיר לו תודה גדולה לאבא שלי. זה ככה, הוא מקפיד איתנו. אחרי זה, אחרי אבא, יש המשך לסיפור. אחרי זה, כשהייתי, עליתי לתורה, אני קורא בבר מצווה שלך. אז אבא שלי אומר לי, אתה יודע, עכשיו אתה צריך לקרוא כל שבוע. מה, איפה זה כתוב? אז אהבנו, אני אומר לך, תעשה. טוב, אבא אומר, אני עושה. ואז בזכותו אני זוכר את התורה, לקרוא, זה חנוך לנער על פי דרכו, אין כי עסקין לסור ממנה, ואני כל כך מודה על זה, על 5 ספרים בתהילים, 5 חומשי תורה, בזכות אבא שלי, אני זוכר אותם. זה צריך להעריך את ההורים שלנו, שכמה הם הקפידו איתנו על דברים כאלה. בקיצור, אני הגעתי לזה מתוך הפסוקים של ספר תהילים, אז דוד המלך בא ואומר, אני הייתי דומה לקעת המדבר, סבלתי איסורים קשים, והחבלים שעבר דוד המלך הוציאו את דוד המלך. מה פרצת עליך פרץ? יש פה משהו שנראה כאילו זה נוראי. המילדת צובחת. מזה ילד משיח. אז חבלי משיח זה מושג שככה בא ממש לידי ביטוי אצל דוד המלך, ואנחנו עוברים בדיוק את אותו מהלכים שעבר אז דוד המלך. ולכן אומר הרב חרל"פ, הנה ריבוי האיסורים של חבלי משיח, לבד הזיקוקים הנצרכים, למען הטהרה הגדולה שעתידים ישראל להגיע אליה, ולמען רוממות גדולתם העתידה להתגלות. חוץ מזה שאיסורים מחפרים, ואז הם מביאים לכדי זיקוק, כן, זיקוקים, איך שקורא לזה ככה, הזיקוקים הנצרכים, כן, משום לזקק את הנשמה, לזקח אותה, כן? שאז היא תגיע בתארה הרבה הרבה יותר גדולה, כמו שקוראים, איסורים מחפרים. חוץ מזה, יש עוד איזשהו מהלך שאתה צריך להבין למה האיסורים האלה מתרבים דווקא בדור הגאולה. אומר הרב חרל"פ, יש בזה עוד חסד נפלא. חסד נפלא. בחבלי משיח, באיסורים. והוא, כי בסוף הימים, הסתרא אחרא מתגברת מאוד, וקשה לנצחה, ואינה מסתפקת בכל הכישלונות השונים שהיא מכשילה את ישראל, וכל רצונה וחפצה היא בהפצת כפירות איומות. צופה רשע על הצדיק ומבקש לעמיתו. אומר הרב חרל"פ, אם תפקח את העיניים שלך רגע מלמעלה, אל תסתכל שנייה על ה-400 שלך, ואל תסתכל רק על הדור שלך. תסתכל על הדורות הקודמים, ותשאל מה היה קשה לדורות הקודמים. איזה פיתויים היה להם, איזה קשיים היו להם, מה היה להם כל כך קשה. אתה תגיע להבנה, שמעבר לכל המלחמות שאתה נלחם עכשיו, שזה התקפה אחת, שהיא התקפה לא פשוטה, מהצפון ומהדרום, ואיראן שכל הזמן מאיימת, ואתה יודע שכנראה זה לא, אין מצב שאתה לא תילחם איתה שוב בשנים הקרובות, בימים הקרובים, אי אפשר לדעת, כן? אבל זה כל הזמן עומד על הפרק, לא ניתן לאיראן להתחמש. חוץ מזה שאתה צריך לחיות בשינוי שגרת החיים, שכבר דבר הזה הוא מזעזע את האדם. תכנס לעמד, לא תכנס לעמד, לך לעבודה, אל תלך לעבודה, שמור על הילדים, תיזהר, תשמר וכו' וכו'. יש לך איומים נוספים. וככל שהאיומים האלה גדלים יותר, החבלים הגדולים האלה נעשים קשים יותר, אתה צריך להבין שאתה יותר מתקרב לביאת משיח. אני אתן לכם דוגמה לאיום, בסדר? נאמנו לעצמכם שנותנים לילד פלאפון. זה מטורף. ברוך השם זה לא קורה בדורנו, אבל לא יצויר שהיה קורה מצב כזה שנותנים לילד פלאפון. מה ההשלכות של הדבר הזה? אני מדבר על פלאפון עם סינון, בסדר? מה אתה עושה לילד? זה, אתה פשוט מקבע לו את המחשבה, מקבע אותו ככה מול מסך, ואז בעצם אתה ישר, קודם כל גורם לו לבעיות קשב וריכוז, זה ברור. לא יכול להיות שאתה תראה כל שנייה תמונות טסות לך בטלפון, ואתה תוכל לשבת בכיתה והכל יהיה כרגיל. אתה תראה איזה מורה כזה עומד, מדבר עם התלמידים, לפעמים לאט, לפעמים יותר מהר, אבל הוא לא זז כמו הוא שאוסף את המטבעות בטלפון. אז המוח שלך כבר התקבע לריצות, טק, 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 ימין, שמאל, ימין, שמאל, כל הזמן אתה ככה. ועכשיו הולכתי ללמד גמרא, שהגמרא לא זזה. אותו עמוד, שבוע בעיון, נראה אותך. זו עבודה שיטתית של הסתרא אחרא. סתרא אחרא כוונה צד אחר. הנחש חיצוני לנו. משהו שבא להקיש, משהו שבא להטיל את הארס, משהו שבא לפגוע לך במי שאתה, בזהות שלך. זה הופך אותך להיות זומבית של מסך, מגיל צעיר. ואז אתה לא מסוגל לחשוב שאתה יכול לצאת ולפרוץ. מה שזה עושה לך, זה מעבר לקיבעון הזה מול המסך, זה גם מצמין אותך גם למיטה. עד שאם מישהו יבקש ממך להוריד את ההשפעה בבית, חרב עליך עולמך. ואם עשית את זה, אתה בטוח מגיע לך את כל התפיחות על השכם שבעולם, כאילו עכשיו אתה, וואו, הצדיק של הדור, גדול הדור שזרק את ההשפעה בבית. וצמוד מסך. זה מלחמה לא פחות מהמלחמה מול איראן. כי זאת מלחמה שמעצבת אישיות. דרך אגב, האויבים שלנו היו בטוחים לגמרי שאנחנו לא נתייצב למלחמה הזאת, ואם נתייצב למלחמה הזאת, אז לא יהיה את אחוזי הגיוס האלה. אנחנו במשך שנים ניסינו לקבע אתכם למסך, בתפיסה שאתה לא יכול לזוז. זו התפיסה שאני גם יוצא כנגדה המון. אני לא רופא, אבל זה נראה לי סברה מאוד פשוטה. וכמחנך הרבה שנים של תלמידים, אני בתוקף, בתוקף, בתוקף יוצא נגד הרטלין. בתוקף. רטלין, שוב, למעט מקרים הכי חריגים שיש, כמו בכל דבר, שאתה פתאום צריך לתת אפילו סמים לבן אדם שעכשיו לא עלינו חולה בסרטן. אבל זה לא המצב. מה שעושה רטלין, זה בעצם גורם לאדם להבין ש... איך לפעמים חבר'ה מדברים? הרב, אני על רטלין, אני לא יכול לשלוט בעצמי עכשיו, אני לא לקחתי את הכדור היום, מכירים את זה? לא לקחתי את הכדור היום, אני, זהו, אל דברו איתי. כן, זה הכנה טובה לחתונה. תגיד לי, אשתך, שמי, שמע, פג תוקף של הכדור, 4-5 שעות ראשונות עד שיחול לתוקף הבא, לא רבים, אה? למה אם אני עכשיו אשתגע, זהו. מה יש לך? אתה מרגיל את עצמך שאם אין לך את הכדור, זהו, נגמר. בעצם הכדור הזה בא ואומר, אתה לא יכול להתמודד. אין פתרון, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתמודד. וזה שקר. לא יכול להיות שנשמה יהודית לא תמצא פתרון לקשיים שלה. הפתרון, דרך אגב, בין היתר, לזרוק את הפלאפון הזה מהבית כבר. לא, אני נותן לעץ שלי רק משחקים. זה מה שמקבל אותה מחשבה. עכשיו, אל תחשבו, זה לא קל, בסדר? זה לא קל. אני לפעמים גם כן נופל ונותן לילדים שלי מעט לשחק. אני לא אגיד שלא. אבל אתה צריך לשים את המינון הנכון, וזה קריטי. כי כבר נוצר תחושה לאבא, שגם היה ילד בדור הזה של הפלאפון, שהוא כאבא לא יכול להתמודד עם צורות חינוך מבלי להצמיד לילד את הטלפון. ומה קורה לילד שנוטל את הרטלין הזה? הוא עוד יותר מקבע את עצמו שהוא חייב להיות ככה. אני לא יכול להתמודד, אני לא יכול להתמודד. זה, תראו היום, דרך אגב, אתה יכול לקבל היום רטלין גם בלי לפגוש את הנירולוג בכלל. דרך מחשב, דרך זום. בדידי אבא עובדה ראיתי כמה וכמה מקרים שסתם נתנו. ברמה של סתם. וילד לא לקח והתגבר והכל היה טוב והכל היה בסדר. זה פשוט אני לא רוצה להתמודד. יורים עליי מעזה, הרבה שנים, בסדר, אני לא מגיב. תבנה ממד, תבנה רטלין. זה תרבות, רטלין זה תרבות. זה תרבות של בוא תסתיר, בוא תסתיר. יש לי בעיה, אני לא יכול לטפל בה. אני לא מסוגל לטפל בה, בוא תסתיר. כן. שוב, לכל דבר יש יוצא מן הכלל, בסדר? ועדיין, עדיין, עדיין אני אומר, אדם צריך לחשוב שאין את זה. בוא תחפש את הפתרון. בסדר? רטלין זה באמת, 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 בעיקרון, זה יש למחנך עכשיו 30 תלמידים, הוא לא יכול להתעלות על כיתה, אז מה עכשיו אני צריך לעשות? בוא, יש לי איזה אחד כזה שהוא צריך רטלין. תמודד איתו, קח את הכוחות שלו, הרי אתה מחבא אותו. יש לו מלא כוחות. בכל משפחה יש אחד שהוא יותר פעלתן כזה, שהוא יותר תוסס, שהוא יותר ככה זז מהר, הוא שובר דברים תוך כדי הזוזה שלו לפעמים. בסדר, בקטנה. קח את הכוחות שלו, תן לו להיות המנהיג. תיקר אותו, אל תחבא אותו. יש הרבה שמתקבים מזה. ואז בעצם את כל הכוחות שלו, אתה פשוט שם מתחת לאדמה. שוב, זו דוגמה קטנה, רבותיי, אני לא נתעסק עם זה עכשיו, אבל אני אומר... כל המאבק הגדול שיש לנו בדור הזה, זה בעצם עשית רעך הצד אחר, אומרים הספרים הקדושים, אומרים פה הרב חרלאפ, לקראת ביאת משיח, הם באים בשיא התוקף. וכל מיני צורות. לכן הפיתוי להסתכל על דברים לא צנועים בטלפון, לא היה כמו שהוא היום. כי זה בא בשיא העוצמה, בכל הכיוונים, מנסים לתקוף אותך. בפרשה שלנו, אומר הרמת ואלי, פרשת שלח לך, הוא אומר, מה הקשר בין פרשת שלח לך לבין פרשת בעל אותך? הוא אומר, תמיד הוא מוצא קשר בין שתי הפרשיות, הסמוכות. זה אומר, גם אני אסתכל, תסתכל, תחילת הפרשה וסוף הפרשה, סוף הפרשה ותחילת הפרשה, יש בהם ממשק מאוד גדול. הוא אומר, אם תסתכל, תראה שמרים הנביאה ואהרון הכהן דיברו אודות או האישה הקושית שלקח משה רבנו. עכשיו הם צדיקים, לא התכוונו בכלל להגיד לשון הרע. והם נפלו. הוא שואל, למה הם נפלו עכשיו? הוא אומר, דבר אחד. בגלל שעם ישראל היה בפתחה של ארץ ישראל. והיה צריך להיכנס. מה הקשר בין אחד לשני? הוא אומר, בגלל שכש... מה זה סדרה אחת? זה הצד האחר. מי שמזהה גאולה בישראל, הוא תוקף הכי הרבה. הוא שומר את כל הכוחות לרגע הזה שבו אתה עכשיו רוצה להצביע על כך שהשם אחד ושמו אחד. שיש אלוקים בארץ. שצריך פה גאולה וצריך פה בית מקדש. וצריך שעם ישראל ישוב לארצו. אז אותו כוח של תאומה, הוא שומר את הכוח הנאציזם הזה לפני ביאת עם ישראל ארצו. ואחר כך הוא שומר את כל הכוח הזה לפני בניין בית מקדש. וכשהוא מגלה את הנאחז יותר בארץ, ומפתח אותה יותר ויותר, אז הוא יוצא בכל הכיוונים. בכל הכוחות, הוא פשוט לוקח את הכל. כך היה עם מרים, עכשיו נגד מי הוא יצא? נגד הגדולים. כי אם אני הורס את השורש, אז כל מי שיוצא מהשורש הזה, הוא גם ייפגע. אז הוא יוצא נגד מרים ואהרון, ואחר כך גם נשיאי ישראל, 12 שבטים. בסוגיה של החיים, של ארץ ישראל. הוא שמר את כל זה עכשיו, לרגע הזה. וחלכתי את הנשיאים גם לפניכם. בקורבנות שהביאו לחנוכת המשכן וכו'. אבל לא. לפני הגאולה הגדולה של ארץ ישראל, זהו. מכאן אומר רב חרל"פ, שככל שאתה מתקדם יותר בתהליכי הגאולה, אתה תראה כמה מאבקים וכמה קשיים יש. תאמינו לעצמכם, ילד בכיתה ז', כיתה ח', שהוא עכשיו מגיע מעולם הזומבית, עולם הקיבעון הזה, ועכשיו הוא מגלה את הבגרות שלו. הוא מתפתח בשרירים שלו, הוא מתפתח בגובה, הוא מתפתח שכלית, יכול עכשיו לגשת למבחנים גדולים יותר, וקשים, וכן אז זו הדרך. ובזמן הזה שהוא גם מגלה שהוא מתפתח גופנית, והתאבון שלו גם מתפתחות. בשיא הזמן הזה, אתה מצמיד לו את כל התאבות האלה. איך הוא הצליח להתגבר? זה לא פשוט בכלל. זאת מלחמה. פשוט מלחמה. וזה כל כך קשה. וזה תופס אותו. אין היום מקום, שיטה, תרבות בעולם, שיכולה להתמודד עם הפיתוי הגדול הזה, חוץ מבית המדרש. בראת יצר הרע, עם כל הרצון שלו להחטיא אותך, בראתי לו תורה תבלין. זה הוא. שום דבר אחר לו. לא רטלין ולא שום דבר. כמובן, יש דברים רפואיים, ספציפיים, נקודתיים. דרך אגב, עד, אפילו עד המצב הזה, גם במדע הרפואה, יבוא יום, זה קורה היום בהרבה מקרים, אבל בסך הכללי, שגם כשמדע הרפואה ישתכלל הכי הרבה, יבוא יום שהוא יבוא ויגיד, חבר'ה, אני צריך אתכם. לומדי התורה. כי רמח איברים ושסה גידים של האדם, זה לא אומר, צריך ללכת לרופא, אל תבלבלו. אבל אני אומר בכללי, רמח איברים ושסה גידים של האדם, הם מקבילים לרמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. ובשורש, כותב הרמ"ד ואלי, וכותבים עוד הרבה 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 פוסקים, שאם יש איזשהו פגם באיבר מסוים של האדם, זה נוגע לאותה מצווה שקשורה לאותו איבר. לכן כשהיית הולך לבבא סאלי, קודש הקודשים, והיית אומר לו, כיסא גלגלים, לא יכול ללכת, מה אני אעשה? או היית אומר לו, כאבים ביד, וכאבים בכליות, ולא זה, וקשיים בנשימה. כל אחד או כל אחת שהייתה מגיעה עם שאלה, או שמי שכבר היה מתראה איתו ושואל אותו, לכל אחד היה אומר משהו אחר. נכון? לזה אמר שבת. לזה אמר, יש לך ציצית? לזה אמר תפילין. לזאת אמר כיסוי ראש. לזאת אמר ככה וככה וככה. למה לכל אחד הוא אמר משהו אחר? סתם שהוא ידע הרבה יותר מה שאנחנו יודעים, זה ברור. והוא ידע בדיוק את הווריד הזה שבו זורמת אותה מצוות עשה. זה מקביל בדיוק. יבוא יום שגם לזה נגיע, עד כדי כך, עד המצב הזה. כרגע, כמובן, הולכים לרופאים, לא להשתגע. אבל זה רק בא לומר שבשורש, באמת, באמת, אנחנו נגלה שלתורה יש מענה על הכל. היא השורש של הכל. מתוך זה הייטק התפתח, מתוך זה הכלכלה והחקלאות, מתוך זה המסחר, מתוך זה הרפואה, מתוך זה הפיזיקה והמתמטיקה, הכל, הכל, הכל התפתח. אבל מתוך מה? מתוך השורש, החוכמה העליונה, שהיא נמצאת בתורה. ויש בה את הפתרון להכל. ולכן אותו עם שמייצג את התורה הזאת, הוא עם כזה שחייבים לתקוף אותו. כי ככל שהעם הזה מתמזג יותר עכשיו עם הביטויים הנשמתיים שלו, עם הגאולה שלו, עם החיבורים שלו לארץ ישראל, עם הרצון היותר כביר אצלו בתוך הלב פנימה לבנות מקדש. עבר פסח, כולם היום מבואסים, איך לא נבנה בית המקדש? מה זה? 5,800 שנה כמעט, לא היו תחושות כאלה בלב. טוב, היה בית מקדש אז גם כן, אבל מי בית ראשון? מי בית שני? לא היו תחושות כאלה. איך יכול להיות שעבר ליל הסדר ולא נמצא עדיין בית המקדש? זה תחושות אמיתיות. גם אומות העולם מרגישים את זה. אז הם מגבירים את הקצב, אומר הרב חרמט. חבלי משיח. דור הגאולה יצטרך להיות כדוד המלך. ולהגיד שחבלים נפלו לו. אבל בשונה מאולי דורות אחרים שידעו לומר, הכל מאיתו יתברך. דור הגאולה יצטרך לא להתפלל לאיסורים, אבל עד כדי כך להרגיש את היד האלוקית שנותנת לו נשיקה למעלה, אפילו תוך כדי האיסורים, שהוא ידע להרים את קולו בקריאת תהילים ולומר, חבלים נפלו לי בנעימים. בנעימים. זה לא אומר שתדע להסביר כל חבלי לידה שיהיו לך. אבל אתה תדע לבוא ולומר, אני בטוח, תוך כדי הצרה עכשיו, כמה טוב יצא לי. אני שמעתי רבנים, תלמידי חכמים גדולים, ששבוע אחרי החדירה ליישובי הדרום, הם באו ואמרו ישר, ישר, אתם לא, קשה, קשה, קשה. אבל אין ספק, אין ספק, אתם לא מבינים כמה דברים יקרו עכשיו. בפגיעה באויבים שלנו. דברים שלא חלמתם עליהם אפילו. בכיבוש ארץ ישראל. או, איזה התרחבות תהיה. לא חלמת על זה אפילו. רבנים גדולים מהציבור הדתי-לאומי. שידעו לקרוא את השפה הפנימית הזאת ולומר, כן, אני יודע, אני יודע שיש כאן איזשהו תכנון אלוקי. חבלים נפלו לי בנעימים. אומר הרב חרל"פ, יש עוד חסד נפלא בתוך האיסורים הללו, בתוך החבלים הללו, והוא כי בסוף היום עשית רעך מתגברת מאוד וקשה לנצחה, ואינה מסתפקת בכל הכישלונות השונים שהיא מכשילה את ישראל. היא תנסה עוד ועוד ועוד להכניס לך כקיבעון של תרבות, שכדי להשקיט את הנפש שלך, אתה חייב לאכול. איפה אוכלים היום? לספק את הנשמה, אתה חייב עכשיו לחתור. לחלות את זמנך לריק. להפוך את זמן כילוי הטלפון לתרבות. לנסות בכל דרך אפשרית להיכנס. אתה תשאר דתי, אה? אתה חייב להיות, מה פתאום? אל תעזוב את הדת. רק בתוך הדת, כן, נגיד יוכל לעזוב את הדת לגמרי, אז הם לא יצליחו. בתוך הדת תכניס כל כך הרבה דברים של תרבות. תרבות. זה מותר. זה מותר. וזה מותר. אומר הרב חרל"פ, כל רצונה וחפצה היא בהפצת כפירות איומות שלא היו בשנים קודמות. וזה בדיוק עשית רעך, אומר דוד המלך, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. הוא מסתכל במשקפת שלו מחוץ לארץ ורואה את עם ישראל, עם לבדד ישכון. וככל שהוא יותר בגויים לא התחשב, הוא אומר, איך הוא יתחשב בי עכשיו? אני אראה לו שאני כמוהו. אנחנו אוהבים אחד השני. ואני אחדיר את הארץ שלי, את התרבות שלי, לתוכו פנימה. כי הוא לא רוצה להיות כמוני, אם אני אראה לו שאני מתאבד, פוצץ באוטובוסים כדי להרוג אותו, הוא לא רוצה להיות כמוני. אז את התרבות שלי אני אכניס אליו פנימה. עוד אומר רב חרלב, עד כדי כך, ככל שאתה מתקרב יותר לביאת משיח, ואם היה ביכולתה לפתות שיעבדו עבודה זרה, לא הייתה מוצאת מנוחה לעצמה עד שתפתה ישראל לעבוד עבודה זרה. עד כדי כך. אתם לא יכולים לדון לקו זכות הנוער היום? אתם לא יכולים לדון לקו זכות את כל ישראל היום? לא להסכים עם המעשים. בשום פנים ואופן. אבל להבין מה זה המחבש האדיר הזה של התקפה מכל החזיתות, בכל האופנים השונים. זה ירי ארטילרי, וזה טנקים, וזה אשכלה, הכל, ספינות וצוללות, תוקפים אותנו בכל היבט, פיזי ורוחני. נער קטן, לא ידע צאת ובוא, לא יודע את חייו עדיין, לא מבין מה זה. תרבות. בוא תקרא סיפורים כאלה ואחרים. בוא, זה הכל יפה אצלנו, והכל טהור אצלנו, והכל טוב אצלנו. בוא תראה את הדברים האלה, ובוא תראה את זה, ובוא תראה את זה. תרבות. זה לא פשוט. אסור להסכים עם זה. אבל צריך להבין עם איזה נוער אנחנו מדברים. אנחנו תמיד אומרים, נכון? אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. תשלימו. יש לזה המשך. תזכרו את זה. מעכשיו זה חשוב. אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, ואין הקדוש ברוך הוא מעמיד דור בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. הדור הזה הוא דור גדול. הוא דור שראוי להביא משיח. ומכיוון שהוא דור גדול, נופלים עליו כל החבלים האלה. והוא יודע לבוא ולומר, ולחנך את כל המבוגרים ממנו, אחי, תשחרר, אני מסתדר. חבלים נפלו לי בנעימים. אני בלי שתי רגליים. אם זה בשביל עם ישראל, אומר אותו פצוע מלבנון, חבלים נפלו לי בנעימים. איזה פלא פלאים. פלא פלאים העם הזה. היא איבדה את בעלה. יש לה 8 ילדים בבית. קשה, כואב. והיא תיקח את המיקרופון, והספדים על בעלה, ותגיד, ריבונו של עולם, אני אוהבת אותך. ואני יודעת שזה למען מטרה גדולה וקדושה. וחבלים נפלו לי בנעימים. זה פלא פלאים העם הזה. וזה לא רק הדוגמאות שנתתי. בני הנוער מבקשים כבר שתסיקו לרחם עלינו. בואו תגלו את הכוחות שלנו. יש לנו כוחות אדירים, אנחנו לא רוצים הבל וריק. זה שאנחנו שמה, זה כי אנחנו רוצים תורה גדולה. זה חבלי משיח. אתה חייב להראות שאתה ראוי לגאולה. חייב. איך תוכיח שאתה ראוי לגאולה? איך אומר הרמב״ם, נכון? אם אדם עשה איזושהי עבירה, צריך להפגיש אותו עם אותו מקרה, באותו זמן, באותו מצב, נכון? ואז הוא יצטרך כאן בלכות תשובה לחפר. אם הדור רוצה להראות שהוא ראוי להביא משיח, לחזור למדרגת אדם הראשון בגן עדן, חייב להפגיש אותו עם השיא של הכל, של וחית אהבה אולי עיניים, ושל שמירת נגיעה מעץ הדת. היה מותר לגעת, אבל חווה אמרה שהיה אסור. היא אמרה לנחש, אז היא הוסיפה עוד איסור. לכן על זו הדרך. צריך להבין מה אנחנו, לקראת מה אנחנו הולכים. מה זה ההתמודדות הזאת? כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בראש ובראשונה, צריך לגנות גינויים אדירים את המעשים שלהם. זה מעשים נבזים, זה מעשים שפלים. יש אנשים בעם ישראל שעל המעשים שלהם צריך להכניס אותם לכלא. אין ספק. ולא משנה אם הם נבחרי ציבור או לא. או שהם רוצים להיות נבחרי ציבור. אני לא יודע. אבל יש מעשים שהם פשוט פוגעים באומה הישראלית. צריך להכניס אותם לכלא. אין ספק. אבל צריך לדעת שבכל הדורות היה טשטוש. וגם אם הטשטוש הוא מאוד 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 קיצוני. בכל הדורות היה טשטוש. בואו נצייר לעצמנו מצב שאנחנו מוציאים את רבי עקיבא מעם ישראל. הוא היה נגד הדתיים. רצה לנשוך תלמידי חכמים כמו חמור, כדי לעקור להם את העצם מהמקום, כי כלב הוא נושך, אבל זה לא עוקר עצמות. כך מובא בגמרא בפסחים. הוא רצה לנשוך כמו חמור, לעקור להם את העצמות. עד גיל 40. תאר לך שעכשיו, בגיל 30, היו שואלים על רבי עקיבא באמצע השיעור. והרב היה אומר, שגר ושכח, להתראות. אין הזדמנות. מה היינו עושים היום בלי רבי עקיבא? מה היינו עושים? אז אני אומר, תגיב בחומרה, לא בלב. שהלב, אנחנו לא יודעים. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, באומה הישראלית. עם זו יצרתי לי, תהילתי, אספרו. ריש לקיש, ראש השודדים. נכון? ראש, לא סתם כתוב לך את זה עליהם. אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים. אני לא אוהב את כל ה... זה ערב רב, זה זה, זה זה, זה זה, זה זה. תיאורים של גלות, כל הדברים האלה. תיאורים של גלות. אני לא יודע, מה אתה מצמיד עכשיו דברים כאלה לאנשים? אל תסכים, אל תסכים, תכניס לכלא, אין לי בעיה. אבל לא, לא בגינים בדברים כאלה. אנחנו חייבים, כן. זה שאלה ארוכה, שאלה ארוכה, זה לא, זה לא, דוד המלך הוא, קיצור זה.
יש לך שאלה?
כן.
אתה אמרת שבעצם כשאדם יש יצרה שילך לבית המדרש, אבל כביכול, לא כביכול, אומרים כשאדם גדל בתורה, זה היצר שלו יותר גדול מ...
זה נכון, עובד יותר זה, אבל יכולת ההתמודדות שלו היא גם יותר גדולה, והיא גוברת על היצר. בוא, אני אגיד לכם, אני אגיד משהו שאני באמת בטוח בו היום מאוד. פעם היו דיונים, האם צריך לבנות בית, בסדר? שבשנים הראשונות הגבר ילמד תורה, או שיעסוק רגע בפרנסה, ואם הוא למד תורה, זה כמה זה וכו'. היום אני אומר, תאבקו על זה, על הצד הכי 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 גדול שיש. הכי גדול שיש, גם לבנות שאני מלמד אותם, אני אומר להם את זה. לכם אני אומר דבר חשוב מאוד. אתם צריכים לדעת. שאם בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבנים, אז ביצר הרע אולי הכי גדול שיש היום, יצר העריות, אין לו תבנין אלא תורה. ואם אתה רוצה למחוק דמויות, ולמחוק תמונות, ולמחוק תרבות, שכנער, תינוק שנשבע, לא ידעת שזה אסור, או שידעת אבל הכניסו אותך לתוך הדבר הזה, נכנסת פנימה, נשאבת לזה. אני לא אגיד לכם את האחוזים בכיתה זין, בארץ, פריסה ארצית, שכבר נחשפו. אז הילד מגיע אחרי שנים של חשיפה, שהעיניים לא היו צריכות לראות אפילו תמונה אחת. כך אתה מתחתן? ככה בונים בית? אז מה עושים בחברה שאין לה פתרון לדבר הזה? הופכים את זה לתרבות. תרבות הרטלין. ואומרים, תשמע, מותר לך להסתכל, כל עוד אתה לא נוגע. וזה שקר גס. האישה נעלבת מזה. גם בציבור הלא דתי, המתוק שלנו והטהור. שיש הרבה הרבה דברים לא טובים, כמו כל ציבור, אנחנו עם אחד אנחנו. גם שם האישה נפגעת, היא לא מוכנה שהבעל יסתכל במראה ברכב שהוא נוסע על, על, על בנות מאחורה. ואם היא מסכימה לזה, זה בגלל שהתרבות שלה כבר באה ואמרה לה, את קנאית.
אז למה היא...
אני... אתה לוקח אותם לעוד עוד נושאים, אני לא יכול. זה לוקח אותנו להרבה דברים, זה שאלות מעולות, זה שאלות מעולות, אבל אני... מחילה, זה שאלות מעולות, אבל אני לא יכול. אז אתה... סייתי, ברח לי. כן, אני אומר, גם הנקודה הזאת, זה כאילו כבר לעבוד עליה, בואי קבלי את התרבות של המערב, שרוצה להצדיק את זה, ובואי, אתה תפריד אליה משהו בחוק. איך אני הופך את זה שבנים יהיו עם בנים ובנות עם בנות? אני אצא כנגד כל מי שעושה את זה. ולהפך, אני אקח את זה עכשיו ויהפוך את זה לאיזשהו מצד גאווה, והכל יהיה טוב. נסתום פיות של כל הרבנים, נסתום פיות של אנשי התורה, נגיד להם, אל תדברו, יצאו נגדכם בתקשורת. מי מפחד מתקשורת? זה רק מצלמה. מה יש לנו? השתגענו על כל הראש. כן, התורה קוראת לזה תועבה, מה אנחנו מפחדים לדבר? אתה מפחד ממצלמה יותר מהקדוש ברוך הוא? אז ברוך השם שהרבנים לא מפחדים. מתמודדים עכשיו מול תרבות כזאת של תורה, שיש לה אמת ברורה, ולא מפחדים, כל הרבנים, דברים חופשי. אל תבוא תכניס את התרבות העקומה שלך, תהפוך את זה להיות היכל של תרבות. ושם אתה מכניס את כל הזוהמה. וקוראים את זה אחד התרבות. זה לא תרבות. אף אחד בציבור הלא דתי, אף אחד בשום ציבור, לא ישכנע אותי שזה נעים לאשתו שהוא מסתכל על מישהי אחרת. אף אחד לא ישכנע אותי בדבר הזה. תפסיקו לשקר לעצמכם. תאמינו לי, אני מדבר עם כל כך הרבה בנות, סטודנטיות, לא דתיות. סטודנטיות לא דתיות. והן משוועות, משוועות למה שאני אומר לכם. לגבר כזה, שלא רק ידבר מילים, אל תרבו, דברו גבוהה גבוהה, אלא גם בפועל יראה ויבין שיש לו את היעלום בכתר שבבית. שיבושים נוצרים. אתה כבר בטוח, אי אפשר לשמר חיי נישואים כבר, כי זה לא... תשמע, עוד 10 שנים אתה לא תאהב אותה ככה. משפטים עקומים של חברה עקומה. והחברה היא טובה, רק באו מבחוץ, ו... אבל זה לא יעזור. כשמי שלא לומד תורה היום, ייגש לתורה ויגע בה, זה יהיה, וואו, פרצות אדירה. הוא יחזור לשורשים שלו, הוא יתאהב בה כל כך. ויש לו מקום, והרבה מקום בבית המדרש, ברוך השם. עמך כולם צדיקים. אז אומר הרב חלה, בוא נסיים רק. אני אקרא את זה מהר. ואם היה ביכולתה לפתות שיעבדו עבודה זרה, לא הייתה מוצאת מנוחה לעצמה שתפתה את ישראל לעבוד עבודה זרה. אלא שאין ביכולתה להגיע לזה. הם לא יכולים לגרום לנו לעבוד עבודה זרה. למה? כי כבר נשחת העצר של העצר הרע. הוא מלא במה שנוגע לכפירה בהשם ובתורתו, לא תנוח ולא תשקוט. עד אשר יעלו בנצודתה הרבה לבבות שיהיו נוטים מאחרי השם ויכפרו בכל. ועכשיו שימו לב מה אומר רב חרלפ. ולזאת כמו שהקדוש ברוך הוא בורא רפואה לפני המכה, כך הוא ברא צרה לפני הכפירה. צרות לפני הכפירה. שיהיו בעקבת הדמשיכה. צרות רבות ורעות. עד כדי שלא תהיה אפשרות למצוא תירוץ על מה עשה השם ככה לעם קודשו. למה ככה? למה מה שהיה? אז למה, למה? למה זה קורה לנו? אין, אתה לא יודע למצוא תירוץ. ומדוע קרנם של הגויים רוממה וישראל למדרס לרגליהם? טוב, זה כבר השתנה. והגויים עושים בהם שמות, וכאילו רואים את ההפך. ממה שנאמר, שומר השם את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיד, איזה שומר, איזה את כל אוהביו, מה קורה פה? כי אוהבים נשמדים, רחמנא ליצלן, וכנראה רשעים גבוהות. ועל ידי זה, כל הכפירות שתהיינה בעקבת הדמשיכה מתוך הצרה האיומה על הזאת, שימו לב, למי שעוד שאל קודם, תראו את דברי קוצו של הרב חרל"פ, אם בשביל המילים האלה באנו לכאן היום, מספיק, היה שווה להתעכב עוד 2 דקות לאוכל, אני אומר לכם, סליחו עליי, חכו רגע. ועל ידי זה, כל הכפירות שתהיינה בעקבת הדמשיכה, אני קורא שוב, ועל ידי זה, כל, לא הכפירות שתהיינה בעקבת הדמשיכה, דייקו, לומדים הרב חרל"פ בעיון, כל הכפירות שתהיינה בעקבת הדמשיכה, מתוך הצרה האיומה הזאת, בסדר? שיש התגברות להחתיא אותך, והתגברות של, והתגברות של, שעשית רעך הרואה בית מקדש באופק, אז היא תוקפת בכל החזיתות. וכל הכופרים יהיו כאנוסים. כל הכופרים יהיו כאנוסים. אנוס רחמנה פטרה. אז אתה אל תהיה יותר חייבה מרחמנה. בסדר? אם רחמנה פטרה, אל תהיה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא. אנוס רחמנה פטרה. זה לא להסכים עם זה, לא אומר להסכים, לא להוציא דברים מקשרם. ועשית רעך רסנך בזה. ובל תדע, היא לא מבינה שאין לדוד שוגה כמזיד ואונס כרצון. אין. אתה לא יכול להגיד לי שהאוך שחטא באונס, כי כולנו אנוסים, להגיד שזה הרצון שלו, זה לא הרצון שלו. ובזה עצמו היא אוכלת את בשרה, עשית רעך אוכלת את עצמה. מבחינת הכסיל חובק את ידיו ואוכלת בשרו, וישראל שוב ישוב להשם ועל עטרת תפארת וסליף מלוכה בכף אלוקיו, היא בטוחה שהיא מנצחת, ואז תבוא מלחמת חרבות ברזל, ותגיד לכולם, אנחנו לא זומבית, אנחנו לא נשארים בחוץ לארץ, אנחנו עולים לארץ להילחם על אחינו ואחיותינו, אנחנו עוזבים את המיטות, אנחנו לא חוזרים לפרנסה, אנחנו נשארים להילחם, לא רוצים בית, לא רוצים מנוחה, לא רוצים שום דבר, רוסיה לא תאמין איזה צבא יש לנו, היא מבקשת, אם מי שרוצה, דרך אגב, נזכור לבוא החיילים ברוסיה, מחפשים, צריכים מתנדבים שם, אין להם 100% מתנדבים. רק בעם ישראל יש דבר כזה, העולם משתומם, העולם לא מבין, עבדתי כל כך הרבה שנים להכניס את כל הסטרה אחת, כל הצדדים האחרים, את כל מי שיכול לפגוע בך, בתרבות שלך, בשפה שלך, בלעצב אותך להיות זומבית שנשאר בתוך הכיסא ולא זז, מול המסך. ויש לך 120% גיוס? כבר 180 נראה לי אחוז גיוס? מה, אני לא יודע, אני לא יכול עליך. הנחש יבוא ויבלע את הלשון של עצמו וימות. הוא לא יוכל יותר. הוא לא יוכל יותר לקטרג. עמך כולם, צדיקים.